רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אם תביטו לימינכם תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקמפה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה, חפשו אותנו בווייז.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. שלום דרור, צהריים טובים, רגע, אתה, רגע, שנייה, שנייה, אני אעשה, אתה
לא שומע?
עכשיו אני שומע אותך,
שומע
מה העניינים?
שומע אותי טוב?
מצוין.
מעולה. מה עם האורחים שלנו, נשמעו אותם?
לא, קודם כל נגיד תודה לאורי שטיינמיץ בתוכנית חיים בריאים, שהיה לפנינו שעתיים והוא יהיה כאן גם בשבוע הבא. ונגיד שלום לאורחים שלנו, תכף נראה איזה מיקרופונים הם. ריקו, אתה איתנו?
אני איתך, לדעתי אני שלוש, לא?
אתה, כן, אתה שלוש, וניר שחר, אתה גם איתנו?
אהלן, כן, אני פה.
אז יש לנו שני אורחים מכובדים, בדרך כלל את ריקו אנחנו פוגשים על קו הטלפון. מעניין, אני משה ריקובר.
אבל חכה שנייה, בוא נעשה וכאילו.
כן,
אבל... תקשר אליך,
אתה רוצה להתקשר אליי? לא, לא, אל תקשר, אל תקשר.
פור פור. בסדר, לא. פור פור.
תעשה. בדרך כלל אנחנו פוגשים, דרור, ראית, ריקו הגיע. דרור פה.
אני ראיתי, אני עד. הוא הגיע 5 דקות לפני הפעם, דרור שפו.
כן, כן, הוא בסדר, דרור בסדר. וניר שחר, מה העניינים ניר?
מצוין.
מזמן לא הרחנו אותך, כן, כן. אז קודם כל, תענוג להרח אתכם כאן בפרלמנט הנדלן ברדיו סול. שני אנשי נדלן בכל רמה חבריהם, חיים ונושמים נדלן. רקע קטן אתם רוצים לספר למי שלא מכיר?
עזוב, הרקע הוא כזה, הוא מאוד פשוט. הלכנו לאכול כאן חומוס, זה המקום היחיד שהיה כאן עם מיזוג בנו לפה. זהו, יש כאן חברים טובים ונגמר הסיפור.
את כל ה...
או ריקו רוצה להגיד, או כמו שראינו אתמול באחת התוכניות, יש לי יותר עבר מעתיד.
וואי, וואי, וואי.
ראית או לא?
לא, לא ראיתי, אבל אני מתחבר לזה משום מה.
רגע, אני בינתיים אתאג אתכם בפייסבוק הזה. אנחנו דרך אגב שידור חי גם בפייסבוק וגם באתר של התחנה.
אנחנו החלטנו את התוכנית הזאת, אופר, לייחד לנושא אחד מרכזי, שזה תמ"א 38.
התחדשות עירונית.
התחדשות עירונית, שני דברים שונים.
בוא נספר רגע ש... ריקו וניר הם ממקימי הפורום הארגון הארצי להתחדשות עירונית שמונה 21 חברי
21 חברי דירקטוריון
קבינט דירקטוריון
האנשים החזקים שיש בענף בכל התחומים ובכל המינים
או שאנחנו אומרים את כל השמות של כולם או שלא אומרים אף אחד כי אז יעלבו
לא נגיד אף אחד, לא התכוונתי להגיד שמות, כי יש שם הרבה, אבל אפשר להיכנס לאתר שלנו ולראות את כולם. זה בעצם עמותה ללא מטרות רווח שנועדה לעשות סדר בהתחדשות עירונית. אני חושב שהגיע הזמן לעשות קצת סדר. אנחנו נדבר, אני מניח, ארוכות על הראשי הערים ועל היתרים ועל הבעיות, רק בדרך לפה. ניר ואני נסענו ביחד וקיבל איזשהו, עוד איזה זבנג מאיזשהו, באיזושהי עירייה, תופס שחסר באיזשהו לקבלת יתר. כל מיני דברים כאלה.
כן, עצוב, עצוב. כן, הארגון הארצי...
קרוב למיקרופון.
הארגון הארצי ממש מקימים אותו ברשויות בימים אלה. זה בעצם רעיון שכבר לפני שנה וחצי התחלנו לחשוב לאט לאט. זה התהווה לאיזשהו גוף... יכול להיות שמקדים את זמנו, אבל הוא די הגיע בזמן הנכון בשוק המשוגע שיש לנו היום בתחום הנדלן בכלל ובהתחדשות העירונית בפרט. בראש ובראשונה זה ליצור שיח בין הרשויות, ליזמים, לתושבים שבסופו של דבר הם אלה שהם מסכנים, כי נכון, הנושא של התאמה מושתת על השבר הסורי-אפריקני, ועל הנושא של רעידות אדמה, וזה לחזק את הבניינים.
הנושא גם ביטחוני בסופו של דבר.
בדיוק.
גם. טילים, היה לנו לפני חודשיים.
זה מגיע משם, נכון. כשאנחנו נמצאים תחת איום טילים תמידי, או לפחות לפי הסטטיסטיקה, בעשור האחרון כל שנתיים יש מבצע כזה או אחר, אז בעצם מנסים לבוא ולשנות ולחזק את הבניינים הישנים כדי שדיירים מבוגרים יצפיקו להגיע לאזורים שהם קצת יותר מוגנים. פעם זה היה המקלטים למטה. והמדינה הבינה שבעצם זה המענה הראשוני והמהיר ביותר שאפשר לתת. מעבר לזה, שזה כמובן לחדש את הערים, לחדש את פני העיר, להכניס חתך סוציו-אקונומי קצת יותר גבוה לבניינים, לאזורים שהם ישנים יותר,
לבניינים
שהם
ישנים יותר. זאת האפשרות לצער, מלשון צעיר, את העיר.
נכון, היום זה לצער ברמה של צער, אבל נכון מאוד.
אם אנחנו ניקח מרכזי ערים, אתה יודע, אני גר בכפר סבא, אבל אם ניקח את כפר סבא והרצליה, מרכזי ערים הם זקנים. הם זקנים, וברגע שאתה מכניס את ההתחדשות העירונית, פתאום אוכלוסייה צעירה יכולה לרכוש דירות במרכזי הערים, ולא רק בשכונות החדשות שכבר מחוץ לעיר.
נכון. בעצם נושא של התחדשות עירונית, התאמה באה ונותנת היתרים להתחדשות עירונית לבניינים שבעצם נבנו או קיבלו היתרי בנייה עד דצמבר 79. ובעצם אנחנו מדברים, רוב הבניינים שאנחנו נוגעים בהם הם שנות ה-60 המאוחרות, עד אמצע שנות ה-70. ובעצם מן הסתם בניינים שהם כאלה ישנים, זה אוכלוסייה שהיא מבוגרת יותר. וכשאתה מגיע למצב שאתה מערב אוכלוסייה צעירה ומבוגרת, אתה יוצר בעצם איזשהו, אתה מעלה את החתך הסוציו-אקונומי, כמה שזה עצוב לומר על האוכלוסייה המבוגרת היום, אבל כן, עיקר המרכזים זה הערים החזקות שנמצאות כאן במרכז, שזה תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, בת ים, חולון, זה בעצם כל סובב גוש דן.
וניר, בוא נגע, גם התשתיות כבר מוכנות, בתי ספר, גני ילדים כבר נמצאים שם, והכיתות צומצמו בכל מקרה, כי האוכלוסייה התבגרה, כמו שאתה אומר, והאוכלוסייה הצעירה רק צריכה להיכנס, בבניין חדש עם מעלית, בואו תיכנסו, והבית ספר מחכה, והגן ילדים מחכה. כמובן הרכבת התחתית שלא יודע, תהיה ב-2021, הכל כבר שם. נכון. יאללה, בואו.
הכל שם והכל נמצא בבנייה, וגם לזה אפשר לתת פתרונות. שוב, אם אנחנו בעצם נעשה את מה שנמצא, את החוק שנמצא בניו יורק, שזה בנייה לגובה, זה ככל שאתה מצרף יותר מגרשים, נותנים לך זכויות בנייה לגובה, ואז אתה גם יכול להפריש חלק מסוים מהמגרש לטובת צורכי הציבור. בין אם זה גן ילדים, זה יכול להיות איזשהו מרכז מסחרי קטן, שבו לא, יכול להיות לא לך דואר, בנקים, סניף של קופת חולים. יש אפשרויות. יש אפשרויות והן על השולחן. פשוט היום כל אחד מתבצר בעמדה שלו. לדעתי רק היום או אתמול יצא כתבה, שאם אין מספיק כסף לתשתיות, אז גם לא יהיה התחדשות עירונית בעיר. לדעתי זה היה בהרצליה, בדיוק. לדעתי זה היה בהרצליה.
אבל זה קאט אנד פסט מגבעתיים וקאט אנד פסט
וזה לא יאמן,
חבר'ה. גן עכשיו, קאט אנד פסט מרמת השרון מלפני בערך חודש.
אני חייב להגיד לכם ששני, שגם פדלון וגם, איך קוראים לו, השני ברמת, לא אבי, ברמת גן.
כרמל שמה.
שהוא יחסית חדש בדבר הזה, אבל כל הזמן מחפשים כותרות. זה נראה כאילו הם מחפשים כל הזמן כותרות, גם לפני שנה הרי.
אמרה פעם מישהי, מאוד מפורסמת, שגם כותרת רעה, זה עדיין כותרת.
ברור. העיקר שיכתבו את השם בשגיאות.
כי הרי פדלו לפני שנה, פחות משנה, עשה הקפאה גם כן, ועשה כותרת יפה מאוד בעיתונים, ועכשיו עוד כותרת.
זה מצער, שראש עיר שמחליט לעשות כותרת, או קם על הצד הלא נכון של הבוקר, פשוט מרים דגל אדום ותוקע פרויקטים. עזוב את הגלגל הענק הזה שנתקע בעקבותיו, בין אם זה היזמים, הקבלנים, עורכי דין, 22 אנשי מקצוע שנמצאים בתוך הגלגל הזה. בסופו של דבר, האנשים המסכנים, האוכלוסייה המסכנה, אני רק אתמול בערב קיבלתי משהו כמו איזה 20-30 תמונות מבניין שאנחנו כבר 3 שנים, חבר'ה, יש לנו שם 100% חתימות דיירים, 3 שנים אנחנו מנסים להוציא להם יותר בנייה, ואנחנו לא שם. והבניין בקריסה. הבניין בקריסה. ומעכבים, כל פעם מעכבים בגלל משהו אחר, פעם בגלל רישוי מקוון, פעם בגלל בחירות, פעם בגלל שאין את הפקיד הזה או אחר. עכשיו פתאום רוצים לבחון את התשתיות כניסה ויציאה לעיר, ולכן עוצרים ומדמימים את הנושא של התחדשות עירונית. אבל בסופו של דבר, אותם 12 דיירים, וכמוהם יש עוד מאות ואלפים, הם אלה שנמצאים בדירות, שמתפוררת להם התקרה, וחלילה, גם יום אחד, הבניין יכול לקרוס. זה בניין מתחילת שנות ה-50. אנחנו מדברים על בניין שהוא כבר 70 שנה קיים, וזה פשוט אסון. זה פשוט אסון. ולצערי הרב, ראשי הערים, יש להם את הכוח והסמכות להחליט שהם עוצרים פרויקטים. וזה נראה לי הזוי. זה נראה לי הזוי שיזמים משקיעים מאות אלפי שקלים כדי להגיע לנקודה שנקראת החלטת ועדה, שהוא בעצם 90% מהתכנון שלו כבר בוצע, כי היום יש את ההגשה המקוונת. ובעצם כשהוא מגיע לנקודה הזאת, שהוא כבר מתחיל לראות את הסוף, מרימים את הדגל ואומרים לו, עוצרים לך את הפרויקט. זה נראה לי הזוי שזה מתנהל במדינה ככה, על משחקי תקציב, על משחקי אגו, על מלחמות כאלה ואחרות, שבאים ואומרים ראשי הרשויות, אין לנו תשתיות, בואו תפתרו לנו את התשתיות. אז גם את זה אפשר לפתור, אפשר לפתור את התשתיות. אבל בואו נשב ונדבר.
ואין עם מי. תראה, יש פה, אני מקשיב. בעצם אומרים פה שני החבר'ה, הכל טוב, כאילו זה פתרון מעולה, זה טוב לדיירים, זה טוב ליזמים, זה טוב לעיר, ובאיזשהו מקום, בגלל כותרות פוליטיות, זה לא מתקדם. אני לא חושב שזה בדיוק ככה, כי אני עדיין חושב שמסתתר משהו מאחורי האמירה של ראשי ערים, ולא רק תקציבית או דברים כאלה. קודם כל, אני יכול להגיד לכם שמרמת גן, כי אני עובד חזק ברמת גן, יש חוסר סביעות רצון מצד הדיירים. אם ניקח את שכונת ראשונים, זו השכונה שהיא הכי צועקת, שהם כבר כמה שנים לא חיים. כי בעצם כל פעם קם בניין אחר, שחוסם להם את החזית, שחוסם להם את הכביש, והם לא מצליחים לחיות.
אני רוצה שנייה להפריע לך, תרשה לי.
לא, אני מרים לכם להנחתה אם לא הבנת.
אני אגיד לך, אוקיי, שבנו אתבנו את העיר החדשה, שנקראת מודיעין, לפני 22-25 שנה, היה שם בניין אחרי בניין, והאנשים הראשונים, הבניינים הראשונים, חיו בתוך אבק במשך 15 שנה. חיו בתוך אבק, עד שהתשתיות נהיו יותר רגועות ויציבות, ועד שהרכבת הגיעה, ועוד בניין ועוד בניין, ותראה איפה העיר התפתחה היום. אין מה לעשות, אנחנו צריכים, אני קורא לזה לסבול במרכאות, אבל זה לא לסבול, אנחנו צריכים לחשוב איפה הילדים שלנו יהיו, אנחנו צריכים עוד לראות, בואו לא נשכח, ודיברנו על זה גם מספיק פעמים, יש את התוכנית 2048 של הממשלה, בשנת 2048, אנחנו ב-100 שנים למדינה, אנחנו צפויים להיות פה 17 מיליון תושבים, 17 מיליון תושבים, תקשיבו טוב למספר, איפה
17
נהיה?
17 מיליון זה כבר יותר מלהכפיל, לא, זה להכפיל.
זה להכפיל, זה קצת להכפיל. זה להכפיל, זה טיפה פחות מלהכפיל, אבל בעצם זה להכפיל, אנחנו צריכים עוד 2.5 מיליון בתי אב. אנחנו קראנו רק לפני שבוע שהתחלות הבנייה ירדו. אנחנו ראינו מה כחלון, אופר תיאג אותי שם באיזה אמירה של כחלון.
שאתה כל הזמן אומר.
אני כבר שנה וחצי אומר שהמחירים יעלו. כי אין קרקעות, כי אין בנייה.
רגע, אני מסכים איתך, אבל 2.5 קומות לא אלה שיביאו את הפתרון.
איך מגיעים ל-10? 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1. כן, ה-2.5 קומות האלה יביאו עוד 2.5 קומות ועוד 2.5 קומות, ואולי ישחררו ל-3.5 קומות, והמיליון דירות, מתוך 2.5 מיליון, מיליון דירות צריכות להיות בהתחדשות עירונית. אגב, זה אחד הדברים שעל זה קם הארגון הארצי להתחדשות עירונית. בואו נזיז את הדברים, בואו נעשה את הדברים. גם כגוף מגשר בין מנהלות לבין יזמים, או בין ועדי בתים, ששם תקוע לפעמים לבין עורך הדין ולבין יזמים.
דרור, אני אלך גם לשיטתך. יכול להיות שהמענה של 2.5 קומות, זה לא המענה הנכון. אבל קודם כל המענה הזה נוצר, כי זה המענה הכלכלי. בהתחלה להזכירכם בתמה, בדיוק, בתמה נתנו תוספת של קומה אחת, ראו שזה לא עסקי, לא כלכלי, אף אחד לא ניגש לזה. אבל בוא נלך לשיטתך. אין בעיה, בוא ניקח מתחמים של פינוי בינוי. למה הרגולציה צריכה להיות במקרה הטוב 7 שנים? זה נראה מטורף. 7 שנים שאתה מתחיל דרך, אתה לא יודע איך היא תסתיים, כל הזמן משנים לך את התוכניות, כל הזמן משנים לך את היועצים, כל פעם משנים את הדרישות, ועל שטויות.
זה אומר שצריך להוציא את זה מרמת העירייה.
למה 7 שנים? למה אפשר לבנות בחול מתחמים של 60-70 וילות ולקבל היתר בחצי שנה? מה שונה אירופה, מה שונה ארצות הברית, מה שונה קנדה ממדינת ישראל?
מה באמת הבלם פה? איפה משחררים את הלחץ?
רגולציה. רגולציה.
אני דווקא חושב שאולי יש משהו מניע נסתר אחר. אני חושב שאותו ראש עיר יעדיף לקדם שכונות חדשות, ואותם קבלנים יעדיפו שיהיו שכונות חדשות.
כן, אבל אתה יודע מה הבעיה? ראש עיר נבחר לקדנציה, וכשמגיע ראש העיר אחריו, אז הוא קודם כל עוצר את מה שהיה.
נלמד.
עכשיו בוא נעשה את זה מחדש.
אבל תחשוב עכשיו, אני עכשיו עושה קדנציה בעיריית כפר סבא. אני, עופר. ונגמרה הקדנציה, ואז אני מספר, תסתכלו איזה יופי, בניתי שכונה חדשה לצעירים, נוספו לעיר עוד 15,000 זוגות צעירים בשכונה, לא משנה, ירוקה, שחורה או כחולה קוראים לה. הנה, תסתכלו, וזה לא עוד, עשיתי עוד 4 בניינים, 5 מתחמים במרכז העיר, והבאתי עוד 200 תושבים חדשים.
אבל אופר, אין קרקעות, בכפר סבא יש קרקעות, בגבעתיים, ברמת גן, אין קרקעות, בתל אביב כמעט, ואין קרקעות חוץ משדה דוב, אין קרקעות, אין איפה, כלומר, המקום, אנחנו מדברים על מיליון אנשים שנכנסים ביום לתוך תל אביב, חוץ מהתושבים הקיימים, עוד מיליון נכנסים פנימה. כלומר, אנחנו מדברים על אזרחים ש... על כמה זה מתוך המדינה, אנחנו כבר 20% מהמדינה נכנסים לתוך תל אביב כל יום. כלומר, אין אפשרות אחרת, צריך את המקום הזה, צריך את מרכז הערים. מרכז הערים יכול להיות רק התחדשות עירונית, אין שום דבר אחר, ואני מתחבר למה שאני אומר. בואו ניקח כמה בניינים אחד ליד השני, ובואו נצרף ונעשה מגדלים.
אז זה מה שנקרא מתחמים.
נכון, נעשה מתחמים, אבל אין את המדיניות הברורה הזאת. תוכנית חומש שכל הזמן אומרים, מה זה תוכנית חומש? נכנס ראש עיר לקדנציה, או באמצע הקדנציה, אז אתה עושה תוכנית חומש, שגם אם אתה מתחלף בתור ראש עיר אחרי הבחירות, או אם אתה ממשיך, יש תוכנית ברורה ליזמים, מה הם יכולים לעשות בתוך 5 שנים האלה. פג תוקף 5 שנים, אתה יכול לשנות, היזמים גם יודעים לאיפה הולכים. אנחנו מדברים רק על רמת גן. העצירה הזאת שיש ברמת גן, מדברים על 120, פלוס מינוס 120 יזמים, שעצרו את הפעילות שלהם בלית ברירה. 120 יזמים, התחדשות עירונית, תמה 38-1, לא נדבר על ההבדלים,
גם, גם הריסה ובנייה.
לא, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד, אני רוצה מבחינת העלויות, שתבינו. תמ"א 38-1 עולה לעשות אותו מרגע שמתחילים את השבע שנים, שש שנים, עשר שנים, לא משנה, עולה סביב עד מיליון שקל. מתחם פינוי בינוי עולה מינימום שני מיליון שקלים מהרגע שמתחילים אותו עד הרגע שכבר קורה משהו.
אתה מדבר על העלויות?
אני מדבר על העלויות. אני מדבר על העלויות גם. תחשבו כמה אותה
מהרגע שמישהו חשב עד הרגע שנתנו את האישור בנייה, לא מדבר על זה שהבאת את הפועלים, רק את העלויות של הפקת רישיונות, תשלום לאדריכלים ודברים
האלה. ויועצים, ויועץ, 10-15 יועצים, זה המחירים. עכשיו, ברור שמישהו כאן הולך להיפגע. למה? דיברנו הרבה מאוד שיש 1,400 יזמי התחדשות עירונית, מתוכם פלוס מינוס בערך איזה 200 פעילים ממש. כל השאר זה אנשים שלקחו הלוואות כאלה ואחרות, או שהבטיחו לאדריכל, אם יצא הפרויקט לפועל, אתה תהיה אדריכל ותעבוד עכשיו בחינם, תקבל את הכסף. אנחנו מדברים על עלויות מאוד רציניות. כלומר, אותם היזמים שהם יזמים שצריך לחבק אותם ולהגיד להם, בואו תתחילו, צריך קצת להצעיר בעין גם את היזמים ולעזור להם. אז ברגע שיזם מתוך ה-1400, שהוא לא בנה עדיין פרויקט בחיים שלו, אבל כן הוא ראה, הוא יזם באופי, וראה משהו, והלך לחתים את הדיירים, ועבד כמה שנים, והוציא מכיסו כמה מאות אלפי שקלים, הלכו ונעלמו. למה? לא בגללו. וזה, אם הוא עשה טעות וזה עסקית, אין מה לעשות. אבל זה לא טעות שלו. זה טעות של גורם אחר שמכניס לו את האצבע בתוך העין, ואומר, זהו, עכשיו אתה עוצר. למה? סתם כי בא לי.
דיכאון. תשמע, זה עצוב. התהליך שריקו מתאר, הוא אומר את זה בשנייה וחצי, אבל זה תהליך שלפחות שבע שנים אתה מגיש את התוכניות לוועדה מקומית, מקבל את אישורם, את ברכתם לדרך, או אנחנו מאוד היינו רוצים, אבל זה לא בסמכותנו. אתה הולך אחרי זה למחוזית, מחכה שם עוד איזה שנה, שנתיים, נותנים את אישורם, ממתיקים את הגלולה קצת, ומחזרים אותך חזרה למקומית. חבר'ה, זה תהליך, זה כמו סטארט-אפ. עכשיו, הסטארט-אפ הזה, כשאתה בעצם עובד על איזשהו פטנט טכנולוגי, אתה מפתח משהו שאתה יודע שהוא ילך. כאן, ריקו מדבר על תוכנית 5 שנים, לדעתי זה קצר מדי. צריכה להיות תוכנית של בין 7-10 שנים, שבהם יש הנחיות ברורות. מה מותר, מה אסור, אי אפשר לא ימינה, לא שמאלה, והרגולציה צריכה לשים לעצמה דדליין. משך שנה וחצי, שנתיים, מקבלים היתר. אם לא, קונסים את העירייה. עכשיו, מצד שני, העירייה צריכה לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה איתנו בתמונה? איפה התשתיות שלנו? איפה הדיירים? אנחנו...